הרב בני לאו, שמואל א', פרק י' א'.
עצרנו בפרק הקודם בפרק י' בתמונת תהליכה של שאול הביתה, אחרי המלאכה הפומבית, אחרי הצעקות של יחי המלך, פתאום האיש חוזר לביתו, ואנחנו לא יודעים כמה זמן עובר מסוף פרק י' לתחילת פרק י' א'. והיא כמחריש, קראנו ממגילת קומראן, והיא כמו חודש, לקראת הסיפור הבא, סיפור פרק י' הפרק שלנו, המלחמה עם נחש העמוני, ובעקבות המלחמה הזאת, הרגע שבו רוח השם עוטפת, שוטפת את שאול, ואז הוא באמת הופך להיות המלך. הסיפור הזה של נחש העמוני, שעולה על יבש גלעד, אנשי יבש גלעד חוששים לחייהם, פונים אליו באיזה הצעת קנייה, תכרות לנו ברית, נעבדך, כל הסיפור הזה עם הנקירת עין ימין, זה סיפור שמוליך אותנו חזרה לשני מוקדים. יבש גלעד הם האנשים שבעצם בתודעה שלנו נמצאים מול אנשי הגבעה בבנימין בזמן פילגש בגבעה של ספר שופטים, אותו מקום שלא השתתף במלחמה על בנימין. הקשר בין יבש גלעד ובנימין הוא קשר כל כך עמוק, כל כך היסטורי, שם בסיפור פילגש בגבעה, שפתאום עכשיו כשאנחנו רואים שאנשי יבש שולחים שליחים אל הגבעה ואומרים תצילו אותנו, אנחנו מבינים שיש פה משהו כל כך עמוק. הרי אנחנו זוכרים שאנשי יבש גלעד נשאו להם לנשים את בנות בנימין חוץ משלוש מאות. לכן אנחנו בעצם מדברים על תמונה שהיא זורקת אותנו אחורה עמוק, לתוך הסיפור ההוא של הפילגש, לתוך הסיפור המזעזע שהאיש הלוי לוקח את המאכלת של הפילגש, מנתח אותה ל-12 נתחים, שולח את הנתחים לכל גבול ישראל, וככה מייצר את מלחמת האחים הגדולה והרעה של סוף ספר שופטים. מה קורה אצלנו? אותו דבר. לוקח שאול צמד בקר, מנתח אותו, משלח בכל גבול ישראל, לאמור מי שאינו יוצא אחרי שאול ואחר שמואל, כה יעשה לבקרו, ויפול פחד השם על העם, ויצאו כאיש אחד. ההשוואה בין סיפור פילגש בגבעה לבין סיפור יבש גלעד ומלחמתו של שאול, הם ממש דבר מול דבר. אנחנו יכולים לראות את הנבלה שעושים בישראל בגבעה, אנחנו רואים את החרפה של נחש העמוני אצלנו, אנחנו רואים את העלייה של בני ישראל שבוכים לפני השם אחרי ההפסד בקרב בספר שופטים, אנחנו רואים את הבכי אצלנו, אנחנו רואים את האיש אחד שיוצא בשופטים נגד בנימין, ואנחנו רואים איש אחד של כל איש ישראל שיוצא אל איש ימיני, אל שאול. ממש תמונת המראה של פילגש בגבעה היא התמונה של ספר, של הסיפור שלנו, של פרק י' ובעצם התיקון הגדול. מול ספר שופטים שמתאר את השפל, מתאר את האין מלך איש הישר בעיניו יעשה, מול זה הפרק שלנו סוגר את כל המעגלים. הנה הציפייה, עכשיו יהיה מלך, לא סתם מלך, אלא מלך משבט בנימין. התיקון הגדול של החטא של פילגש בגבעה, הוא האחריות הגדולה ששאול נושא, הולך אל המנהיגות בדרך של גובה עצום, של קריאת העם, של הולכת העם, של מרוץ אל תוככי הקרב, והכנעת האויב בבת אחת. פרק מלא מלא גובה, גובהו של שאול בהיותו מלך. הדבר הזה, הסיפור הזה, בעצם מחייב אותנו לעצור רגע ולהתבונן היטב אל דמותו של שאול מראשיתו ועד כאן, מכיוון שהפרק שלנו הוא פרק קריטי, הוא פרק מכריע, בעיקר למה שתכף נגיע אל סופו של הפרק. אז בואו נזכר רגע את ההתחלה, כי הכל קרה לנו כל כך מהר. אתם זוכרים, היינו מפרק ת' בסך הכל לפני יומיים, ת', י', י' א', הכל קורה תוך שלושה ימים, הפכנו מנער שמחפש אתונות למלך אז שמצליח להכניע את נחש העמוני. האמת היא כמובן יותר מורכבת, יותר ארוכה, יותר איטית, לא שלושה ימים, אלא כנראה שנים רבות אורחות בין הנער המאוסס שהולך עם המשרת לחפש אתונות ולא מסוגל לקבל אחריות, המשרת שעולה על האדון, הדבקות במטרה שאיננה נחלתו של האיש, הנער שאול. מול זה אנחנו רואים את שמואל שרואה את שאול משכמו ומעלה גבוה מכל עם, נפשו נקשרה בנפשו, כנראה שאול התאים לו, כנראה שאול היה האיש, בדיוק האיש שהוא ביקש, מלך כלבבו, מרשים כלפי חוץ, אבל ללא המנהיגות העצמית. זה האיש שיקבל את מלכות השם בעולם, וייתן לנביא, כלומר לשמואל, להכתיב את מהלך החיים הארציים. נדמה לי, אני מקווה שאני לא מגזים בדבריי, שזו בדיוק הפשרה לבקשת העם שרצו מלך ככל הגויים. הרי שמואל לא רצה מלך, שמואל רצה מלכות שמיים. ולכן כשהוא רואה את שאול בדמות הזאת, בדמות הגבוהה כלפי חוץ, והכל כך ענוותנית כלפי פנים, הוא שולח אותו בנשיקה לדרכו, ובתקווה שהוא יצליח להניע ברוח של נביא, ברוח של שמואל, שגם שאול בנביאים יניע למנהיגות של שמיים. ולא מתרחש דבר, זה היה לפני יומיים, לא מתרחש דבר, שאול נתקע במציאות ביתית חסרת פשר, הוא חוזר לכפר, הוא חוזר לעבודה, לא מניע את עצמו לשום תפקיד, אז אין ברירה, שמואל מייצר בפרק של אתמול, הוא מייצר איזה גובה אחר, אומר בוא נעשה המלאכה שתחייב את שאול להכיר בייעוד שלו, ככה מתרחש לו הטקס במצפה שנכפה על שאול, למען האמת, בעיניי, הטקס גם מבזה אותו. בהמלכת שאול הפומבית הוא נמצא נחבא אל הכלים, כנראה כפשוטו, הוא אינו מסוגל לעמוד בזכות עצמו, הוא נגרר, הנה הקריאה של שמואל, הנה המלך, הנה המלך, איזה אלבון. העם נחצה בין אלה הלועגים לו ואומרים, מה יושיענו זה, זה באמת כלום, לבין אלה שתמיד מצייתים לדברי הנביא, מראים למלך כמי שכפעם שד, מילות הסיום שדיברנו עליהם אתמול, והיא כמחריש, מה זה הדבר הזה? שאול כל כך ענב, לא שם לב ללועגים, ואז נפתח הפרק של היום, פרק י' במאבק של מלך אמון באנשי יבש. אף אחד לא מבין כמה זמן עובר בין האירוע המביך שבמצפה לבין הפרק שלנו שהוא מלא גובה ומלא תעוזה, מלא רוח של שאול. מהכתוב בתחילת פרק י' קשה להבין גם מה התרחש בעיר יבש. נחש מלך בני אמון, עלה על העיר, תושביה ביקשו ממני לקבל קנייה, המלך קבע את תנאי הקנייה בנקירת עין ימין לכל אנשי יבש, הם מבקשים שבוע להתייעצות ושולחים עזרה לשבטי ישראל ובעיקר לגבעה. אם אנחנו רוצים שוב לעיין במגילת קומראן בפרק שלנו, אנחנו נראה נוסח מורחב של הסיפור שנאמר כך, שבני היבש לא הביאו מנחה למלך, ונחש מלך בני אמון לחץ את גד ואת ראובן בחוזקה, וניכר להם עין ימין, ולא נשאר איש מבני ישראל אשר בעבר הירדן, אשר לא ניכר לו נחש מלך בני אמון כל עין ימין, רק 7,000 איש. ויהי כמו חודש, ויעל נחש העמוני, וייחן על יבש גלעד. זאת אומרת, הסיפור כאן של היהי כמו חודש, ובמקום ויהי כמחריש, מתאר זמן שחולף, שהעמונים השתלטו על שבטי עבר הירדן, ו7,000 איש ביבש, זאת אומרת, ממש בגבול עמון על עמק בית שאן, הם עדיין לא נכנעו, ויש להם שבוע הזדמנות להתארגן, מין לוקסוס שנותן להם המנהיג. תנסו לחשוב רגע היסטורית, אנחנו נמצאים ברבע האחרון של המאה ה-11 לפני הספירה, עוד ממש לפני כמה עשרות שנים, הסיפור היה של יפתח הגלעדי, שהצליח להדוף את ההמונים מארץ הגלעד, והיו כנראה 50 שנה או 60 שנה של שקט אזורי, ששבט ראובן וגד ישבו בשקט בנחלתם. עכשיו, אחרי פרק זמן ארוך, ההמונים מחדשים את ההתקפות, כובשים את הגלעד, שבטי ישראל ניגפים לפניהם, והנה נמצאים על הגבול, יבש בעמק בית שאן, אזור שדות טירת צבי. תושבי יבש גלעד מחפשים את אנשי הר אפרים שיושיעום, הם מגיעים לשבט בנימין, קרובי משפחתם. ואז שאול עושה את גיוס החירום, גיוס צו 8 להושיע את בני דודו מיבש. כמיטב המסורת של ספר שופטים, אתם יכולים לדמות את שאול לא למלך, אלא לשופט. תחשבו על דרכי הגיוס, ממש כמו פילגש בגבעה. תחשבו על השקט מצד הפלישתים ששולטים ולא מוחים. הרבה אפשר לדבר על הזמן, מתי זה קורה. אבל נדמה לי שצריך לראות את כל הסיפור של הפרשה שלנו, ממש מהמעבר מהנער שמחפש אתונות, אל האיש הצעיר שהופך להיות למישהו שרוח בו ומצליח לחולל את הקרב ההירואי ביבש, זאת הנקודה המכריעה, זאת נקודת מהפך בעולמו של שאול. אבל זה רק הרקע לפסוק שלפני סוף הפרק שלנו. שימו לב, נגמרה המלחמה, גמרנו את הקרב הגדול, ברגע אחד היכו את עמון עד חום היום, הנשארים נפוצו, לא נשאר בם שניים, זהו. כמו מיטב המסורת של קרבות השופטים, גם שאול הצליח. ואז פסוק י"ב התבוננו היטב. ויומר העם אל שמואל. שימו לב, שמואל ניצב שם, אנחנו נמצאים בבוקר שאחרי הקרב, שמואל הנביא נמצא שם, ויומר העם אל שמואל, מי האומר שאול ימלוך עלינו, תנו האנשים ונמיתם. הם פונים אל שמואל כי שמואל הוא הנביא, שמואל הוא השופט, שמואל הוא הקובע, ועכשיו הם רוצים להתחשבן מאלה שבפרק הקודם לעגו לשאול, עכשיו מגיע לשפוט אותם. מה צריך לקרות עכשיו בסוף פסוק י"ב? שמואל מגיב אל העם, לא. פסוק י"ג, ויומר שאול, לא יומת איש ביום הזה, כי היום עשה אדוני תשועה בישראל. שקט. כאן קרה משהו מדהים. העם פונה לשמואל, ובמקום שמואל שאול עונה. זה הרגע המכריע בעיניי. זה הרגע ששאול מודיע לכולם. הוא מודיע לעם, הוא מודיע לשמואל עצמו, וכנראה גם לעצמו, שאול. הוא מודיע, אני המלך. ואם אני המלך, על פי יישק דבר. אם יש צורך להעניש, לשפוט אנשים, אני השופט, אני הקובע, אני המלך של עם ישראל, ולכן אני קובע לא יומת איש ביום הזה, כי היום עשה השם תשועה לישראל. זה רגע מדהים, זה רגע מכונן, זה רגע ששאול מכיר בהיותו מלך, אבל לא רק שאול מכיר בהיותו מלך, גם שמואל. ולכן הפסוק שמוביל אותנו לסיום הפרק, פסוק י"ד, ויומר שמואל אל העם, לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה. בדרך כלל לומדים את הפסוק הזה בתור, הנה אנחנו מחדשים עכשיו את המלוכה של שאול אחרי הקרב של הניצחון. בעיניי זו טעות. בעיניי שמואל כאן נפגע עמוקות, כי הוא בבת אחת קיבל בפנים את ההודעה, אתה לא קובע יותר, יש מלך בשר ודם שקובע את כללי המשחק. בעצם זה הרגע שבו שמואל מודח מההנהגה, ושאול ממלא את מקומו. וכששמואל מציע לעם, לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה, הוא בעצם אומר, יש לי משהו להגיד לכם. אני אגיד לכם את זה בפרק הבא, זה יהיה פרק מאוד מאוד קשה, זה לא נאום ההכתרה של שאול, כמו נאום הפרידה של שמואל. ואכן הפסוק החותם את הפרק, וילכו כל העם הגלגל, וימליכו שם את שאול לפני אדוני בגלגל. ויזבחו שם זבחים שלמים לפני אדוני, וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד, אבל שמואל לא חלק מהשמחה. את קולו נשמע בפרק הבא.